שלום, כאן מורשת. חוו את הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום תוכנית מיוחדת לט"ו בשבט, יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. בימים האלו של לחימה, שחיילינו מקריבים את נפשם למען עם ישראל, הלימוד על יום ט"ו בשבט, על שבחה של ארץ ישראל, מקבל משמעות נוספת, ואנחנו אומרים שלום לך, הרב מתניה ידיד.
שלום.
כשאני מתבונן על היום המיוחד הזה, על חג ט"ו בשבט, זה חג שמיוחד לארץ ישראל. אני לא מוצא את זה בשאר העמים, כל המקומות האחרים, שעושים חג על האדמה של ארץ ישראל. בעצם, איך הגענו ליום הזה, לזה שאנחנו מחוברים לארץ ישראל, ואנשים מוסרים נפשם כדי באמת לשמוע על ארץ ישראל?
ויותר מזה, אתה יודע, אנחנו היינו כל כך הרבה שנים מנותקים מהארץ הזאת, והתורה פרחה, וקהילות יהודיות קמו, ואתה אומר לעצמך, אולי זה אפשרי. תראה, 2000 שנה עם ישראל לא חי בארץ ישראל. רובו המוחלט. אבל תראה מה קורה כשחוזרים. אתה יודע, זה כמו איזה קפיץ שאתה מותח ומותח ומותח ומותח, ופתאום כשזה חוזר, זה חוזר הכי חזק שיכול להיות. ארץ ישראל היא המקום, כמו שכותב הרב קוק, אתה יודע, בפסקה הראשונה שלו באורות, היא לא רק איזה קניין חיצוני לאומה, היא לא מקום להתיישב, כי מקומות להתיישב הציעו לנו, ואפילו קצת הסכמנו לכמה מקומות בעולם שאולי כדאי לשקול אותם. הרצל בעצמו נסע לבדוק מקומות אחרים, האם ראוי ליישב שם יהודים. בסופו של דבר, ההכרעה הנשמתית של העם הזה הייתה, ארץ ישראל היא הארץ שלנו. אתה יודע, הסיפור על תלמידי רבי נחמן, שבאמצע שיעור פתאום שואלים אותו ואומרים לו, רגע, רבנו, כשאתה מדבר על ארץ ישראל, על מה אתה מדבר? על האבנים, על העצים, על האדמה? אז כתוב בסיפור שהוא גער בהם. הוא אמר, בוודאי שאני מדבר על העצים ועל האדמה. אדם הוא תבנית נוף מולדתו, והמולדת ההיסטורית הנשמתית שלנו היא ארץ ישראל. אנחנו רואים כמה אנשים מוכנים למסור את הנפש. אתה יודע, קראתי סיפור על בחור שהיה צריך להתגייס עכשיו, שהוא נסע 5 מדינות, והוא הלך לכל כך הרבה מקומות בשביל להגיע לארץ כמה שיותר מוקדם בשביל להתגייס. הדבר הזה הוא בנפשנו. וכמו שאנחנו רואים, לא נותנים לנו מנוחה פה, והמאבק הזה שאנחנו נאבקים כבר כל כך הרבה שנים, 100 שנה על ארץ ישראל, הוא מאבק מתמשך שגורם לנו לברר את השאלה שאתה שאלת בדיוק. למה כאן? למה דווקא כאן? אבל אני אומר לך, כמו שענה לי פעם רב גדול על איזו שאלה שהיא קשורה בנושא הזה, הוא אמר לי, תשמע, ככל שאני אסביר לך יותר, אתה תבין פחות. אתה רואה כמה העם הזה מחובר לארץ שלו, ומבחינתי כרגע זה מספיק.
אז בואו ננסה להבין, איך בכלל התחיל כל היום הזה? למה הוא נקבע דווקא בט"ו בשבט?
אז תראה, העניין הזה הוא מאוד מאוד מעניין, וכשווה מאוד, אני חושב, לעקוב, לקרוא את כל המהלך הגדול הזה שהתחיל בט"ו בשבט. הרי מאיפה זה מתחיל בכלל? מאיפה הגיע התאריך הזה של 15 בשבט? אז קודם כל אני רוצה לבשר לך, אין לנו ראש השנה אחד, יש לנו 4 ראשי שנה. דבר שהוא מוזר כשלעצמו, כי שנה יש אחת, אמור להיות ראש שנה אחד.
טוב, אתה לא למה.
בדיוק. ולכן המשנה הראשונה במסכת ראש השנה, פרק א', משנה א', מביאה את הדבר הבא. 4 ראשי שנים הם, יש לנו אחד בניסן, אחד באלול, ואז מגיעים לוויכוח. בסוף זה, אנחנו יהודים, וזה מגיע לוויכוח ומחלוקת. איך? באחד בשבט, לא ט"ו בשבט, אלא א' בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. מאוד מעניין, פותחים בזה, ואז בית הלל אומרים, ב-15 בו. והנה ט"ו בשבט. מה זה ראש השנה לאילן? למה אילן צריך ראש השנה?
יש לו יום הולדת, מה?
כן, חוגגים לו יום הולדת. וזה דבר מאוד משונה. אגב, זה יום הולדת משונה, כי אם אילן שנתת אותו, למשל, באלף בחשבן, עדיין ראש השנה שלו יהיה יום הולדת, מתי תהיה?
בט"ו בשבט.
בט"ו בשבט.
ובכלל, אתה יודע, היום יש את המנהג של נטיעת אילנות, ופה בארץ ישראל, זה לא בדיוק הזמן הכי מתאים.
בכלל לא. וכל מי שיש לו איזה עץ פרי בגינה, יודע בדיוק איך הוא נראה. יש יוצא דופן, ויש יוצא דופן מאוד מעניינים, עוד נגיע אליהם. אבל אם רק נשלים את העניין של ט"ו בשבט בעצמו, ט"ו בשבט זה בעצם אירוע הלכתי. אירוע שיש לו משמעויות מרחיקות לכת לגבי פירות. אני אתן לך רק את ה... את ה את נגיעה של מה זה אומר ט"ו בשבט, יש לנו, זה קשור למעשר שני, זה קשור לעורלה, זה קשור לכל כך הרבה דינים של פירות האילן. ואני רוצה להגיד לך, ידידיה, שהאילן זה לא רק הפרי שלו. האילן זה גם העץ. עורלה זה אומנם מכוון לפרי, אבל זה אומר שהעץ צריך לעמוד ולהתפתח במשך 3 שנים בלי שאתה תאכל ממנו שום פרי. העץ הזה צריך לגדול, ואני דואג לו, כי האדם, עץ השדה, לבוא מפניך במצור, זה אומר שלכן אל תשחית עצי פרי. העץ עצמו הוא הכלי לקבל את השפע הזה שנקרא פירות. ולכן ט"ו בשבט, חג לאילנות, מחייב אותך להתבונן מתי אתה נוטע, מתי עוברת שנה חדשה, למה דווקא ט"ו בשבט, ועל זה כמובן עוד נדבר.
אז בואו ננסה קצת להתקדם, ננסי להבין את הרעיון הזה של חג לאילנות, ואם אני הולך הכי הכי ככה קרוב למקור, זה לספר דברים, ששם אנחנו פוגשים את המשמעות של ארץ זבת חלב ודבש, ואנחנו פוגשים שם אילנות, אפילו לאו דווקא אילנות, שבהם נשתבחה ארץ ישראל. כלומר, יש הדרגה גם בתוך הצמחייה, בשוני בין דבר שהוא משובח יותר למשהו פחות?
קודם כל, אנחנו רואים שכמעט בכל דבר יש איזו היררכיה בתורה. Mm-hmm. יש איזו משמעות לדבר אחד, משמעות שונה לדבר אחר. אבל אתה דיברת על המקור בספר דברים, ואני רוצה לקחת אותך עוד לפני ספר דברים, למקור של המקור של ספר דברים. מי הראשון שנטע עצים בעולם?
רגע, אולי אתה מתכוון לנטיעות הראשונות של העולם, גן עדן?
כן. אני חושב שבסיפור הבריאה לא מתואר רק שהקדוש ברוך הוא ברא עצים. אתה יודע, כתוב שהוא עשה חיות, שהוא עשה דברים אחרים, אבל כשמדברים על עצים ואילנות, כתוב ויצמח השם מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ידידיה, תגיד לי, מה חשוב לך באוכל יותר? כמה הוא טעים או איך הוא נראה?
האמת היא, שניהם ביחד.
שניהם ביחד. והתורה מקדימה ואומרת לך, קודם כל תראה כמה הוא נחמד למראה. האילנות, הפירות, הם מרהיבים. אתה יודע, נכנסתי פעם לפני ראש השנה לפרדס רימונים. Mm-hmm. פרדס רימונים זה דבר מרהיב ביופיו. הקדוש ברוך הוא רוצה שתתבונן בזה, שתסתכל, תראה את העץ היפה, ולכן נטיעת הפירות, נטיעת האילנות הללו, היא חלק מהתהליך של החיבור אל המקום שבו אתה חי, ואני חושב שזה אולי המסר הגדול של דווקא סיפור הבריאה. סיפור הבריאה אומר, אני נוטע עצים, אני רוצה שגם אתם תבחינו ביופי הזה ותלכו אחריי.
הרב מתניה, אז כדי להבין את היופי הזה ואת המיוחד שבארץ ישראל ואת השבע של דווקא שבעת המינים, אנחנו צריכים לדבר עם מי שמבין בזה. אז בואו נאמר שלום לאברהם דהן, חוקר ומחבר אנציקלופדיית תלמוד הצמחים, מייסד בוסטן תלמוד הצמחים בחוות מצפה הימים. שלום.
שלום ידידיה, שלום הרב מתניה, שלום לכל המאזינים.
אתה גם הכנת את ההגדה הישראלית לט"ו בשבט, אז דרך כל הדברים הללו אנחנו ננסה להבין מה הרעיון של חשיבות הנטיעה של אילנות, ולמה דווקא שבעת המינים, ובכלל למה יוצרים יום מיוחד, מתוך, שוב, ההתבוננות שלך כמי שבא מעולם החקר של הצמחים, ננסה להבין מה הערך של יום הולדת לצמחים.
אז כך, בשאלה שלך, אנחנו נחלק את התשובה לשלושה חלקים. מדוע ט"ו בשבט כל כך יקר במסורת היהודית? אנחנו רואים שבעצם היסוד של ט"ו בשבט תמון בכלל במצוות המעשרות והתרומות שהקדוש ברוך הוא נותן לבני ישראל. אבל הוא לא קובע את הזמן, מתי זה יקרה. ולימים הלל הזקן קובע את המועד. אלא שאנחנו רואים תהליך מאוד יפה שלאורך כל התאגדותו והתהוותו של ט"ו בשבט דווקא על ידי העם, העם הוא זה שמייצר את החג, הדבר המרכזי שמאפיין אותו זה חיבור של אדמה, אדם, כלומר היהודי, והעץ. העץ הוא מודל לאדם, להתפתחותו של האדם, משלב הזרע שבו הזרע נטמן באדמה, פושט צורה, לובש צורה, נרכב, ובעצם נובט, צומח והופך להיות אילן נושא פירות.
אנחנו נוהגים לומר כי האדם הוא עץ השדה.
עץ השדה, כן. בדיוק. כלומר, אנחנו רואים שאצלנו, במקורות היהודים, ישנו קשר ישיר בין האדם אל התפתחותו של העץ, והאדם היהודי צריך להתבונן בעץ, בתהליכי הצמיחה שלו, וכך בעצם לפעול בצמיחה והתפתחות האישיים שלו, במידותיו, בשכלו והנהגותיו הכלליות. זה דבר אחד. כלומר, ואנחנו רואים למין סוף המאה ה-19, המהות הזאת, או המשמעות של אדם, אדמה ועץ השדה, מקבל כיוון אחר דווקא, עם בו גלי העלייה הראשונים לארץ ישראל, חלוצים מגיעים לארץ, מביאים ערגה מאוד גדולה, איך הם מתחברים לארץ? באמצעות הנטיעות. ולא מעט פעמים אתה רואה שהתנך, ידידיה, בידם הימנית, ובעצם המעדר ויד שמאל, ובהתרגשות גדולה, חופרים את הבורות ונוטעים כסוג של זיקה ושיבה לארץ ישראל. ב-1949 מתחולל מפנה בנאומו של דוד בן גוריון, וממצב שבו בעצם במשך אלפי שנים, כי האדם עץ השדה כמודל עבורנו לצמיחה והתפתחות, דוד בן גוריון ראש ממשלתנו ושר הביטחון בנאומו ביער הנופלים בעצם נותן כרגע לנטיעה את המשמעות של זיכרון גבורה. אבל אנחנו בעצם חוגגים את ט"ו בשבט כדי שבאמת מחד כן יהיה זיכרון גבורה, אבל הדבר המהותי ביותר, העץ מסמל את ההתפתחות שלנו. לגבי החלק השני בשאלה ששאלת, מדוע שבעת המינים, מדוע הקדוש ברוך הוא בוחר בעצם לתאר את שבחה של ארץ ישראל באמצעות שבעת המינים? וזו שאלה מרתקת. מפני שאם היינו אומרים ששבעת המינים גדלים אך ורק בארץ ישראל, יפה, הנה, זה השבח. אבל לא, כל ארצות אגן הים התיכון, בין אם זה ספרד, דרום צרפת, איטליה, יוון, טורקיה, עיראק אפילו, הם שופעים בשבעת המינים. כלומר, מה אם כן מיוחד? אז היו כל מיני הצעות כאלה ואחרות, ואני דווקא רוצה להציע הצעה בוטנית מחד, ומצד שני הצעה רוחנית מקבילה לה.
טוב, זה מעניין, כי אני רוצה להדגיש, אנחנו תמיד אומרים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אז מה השבח שאתה הולך לגלות לנו?
יפה, ידידיה, כאילו זה בדיוק העניין. כלומר, אם נסתכל מבחינה בוטנית, הרי העץ שהכי מסמל את ט"ו בשבט הוא השקדיה. נכון, אנחנו שרים לשקדיה, השקדיה פורחת ושמש פז זורחת, ובעצם העץ השקד הוא בעצם המרכז של כל החג הזה. אז מדוע השקד לא נכלל בשבעת המינים? מדוע הוא לא חלק מתוך ההוויה שלנו? הרי הוא מרכז של ט"ו בשבט. ופה אנחנו רואים את הקשר. השקד אומנם נכלל עם זמרת הארץ, ששת המינים המשובחים שיעקב אבינו שולח לבנו יוסף מלך מצרים, עוד טרם שהוא יודע שהוא מלך מצרים, שזה בנו, ואנחנו רואים ששקד אכן נכלל שם. אלא, השקד נמנה על משפחת הוורדניים. משפחת הוורדניים היא המשפחה הגדולה ביותר של עצי הפרי הקיציים בארץ ישראל. בהם נמנים תפוח ואגס ושרי ושסק ושזיפים ומשמשים, אפרסקים. אנחנו רואים מגוון מאוד רחב של כמעט רוב עצי הפרי שנותנים פרי בקיץ הם משפחת הוורדניים. מה שמאפיין את המשפחה הזו, ידידיה והרב מתניה וכל המאזינים, שבעצם המשפחה הבוטנית הזו היא אבי אבות ההרכבה. כלומר, אין שום בעיה לקחת קנה של שקד ולהרכיב עליה אפרסק ולקבל משהו חדש. לכן, בשבעת המינים יש משהו מאוד מעניין מבחינה בוטנית. הללו, כל השבעה, נמנים על משפחות אצילות שאינם מורכבות זה עם זה. לא נוכל להרכיב על גבי הזית, קנה של זית, משהו אחר אלא זית. קנה לגבי התמר, קנה לגבי הגפן. כלומר, כל שבעת המינים מתאפיינים מבחינה בוטנית, בכך שהן משפחות אצילות שאינם מורכבות עם שום דבר למעט עם עצמם. מה זה... המסר הרוחני?
באמת, גם הנקודה הזאת מעניינת מאוד, וכשכתוב נשתבחה בהם ארץ ישראל, זה לא שהם משתבחים בארץ ישראל, ארץ ישראל משתבחת בהם, זאת אומרת, יש בהם משהו כל כך מקורי, שהארץ עצמה יכולה להשתבח בפירות המיוחדים הללו, ועכשיו הסברת לנו למה.
נכון, מתניה, וזה משהו מאוד מעניין, כי אם ניקח עכשיו את ההיבט הבוטני, הרי לכל דבר במציאות יש הרי שורש רוחני, ובואו נטפס מדווקא ההקשר הבוטני של המשפחות הבוטניות הללו אל ההקשר הרוחני. שבעת המינים מסמלים את עם ישראל, שבעה סוגים בעם ישראל. כפי ששבעת המינים אינם מורכבים, לא יכולים להיות מורכבים עם שום מין שאינו מינם, כך עם ישראל. עם ישראל לא יכול להיות מורכב עם אומות עולם. כלומר, אין מציאות שבו נייצר במרכאות החלאה באמצעות נישואים של גוי ושל יהודי, ונקבל יהודי. זה לא יעבוד. ולכן, הגם והשקד נכלל עם זמרת הארץ, ויעקב אבינו שולח את זה כמתנה לבנו ליוסף, עדיין השקד ניתן להרכבה, ולכן הוא לא נכלל בשבעת המינים. ופה שבעת המינים האלה מייצגים את שבעת סוגי הנשמות הכלליות בעם ישראל. עם ישראל לא יכול להיות מורכב עם שום גורם בעולם. ואם נסתכל מה קורה בתקופתנו, מדוע כל העולם באמת נגדנו, וזה לא איזושהי אשליה, משום שאנחנו כיהודים תמיד יוצרים איזשהו רפלקשן, איזושהי מראה לאומות עולם. הכי טבעי להתנהג כמו אומות העולם, להיות חלק ולהיות כפר אחד גלובלי. אנחנו כיהודים לא נורמליים. אנחנו באמת לא נורמליים. כלומר, משהו במי שאנחנו ובהנהגות שלנו ובמצוות שלנו ובשמירות שבת ובכל הדברים שאנחנו מצווים בהם, זה לא נורמלי. וכשאני אומר לא נורמלי, כוונתי, זה איננו טבעי.
כן.
זה משהו שהוא בעצם מעל הטבע.
אז אברהם, ולכן, אני רוצה לקחת אותך לעוד אולי צעד נוסף, שהוא מחזיר אותנו גם לטבע.
כי
הרי דיברנו פה על איזה נקודה, על ייחוד, תכונה של שבעת המינים, ולקחת את זה לסמל של עם ישראל. אבל אני מוצא בחזל שהם משווים את כנסת ישראל לגפן וכדומה. כלומר שיש איזה משהו לא רק לתכונה המשותפת שלהם, אלא לכל אחד ואחד מהם כמשהו שמייצג את עם ישראל. האם זה קשור לסגולות, לתכונות של שבעת המינים?
אז ככה, אם אנחנו מסתכלים על מדרשי חז"ל זה עניין אחד, אבל במחקר שערכתי במהלך כ-15 שנים ובעצם בגינו יצאה אנציקלופדיה תלמוד הצמחים, המיקוד שלי היה אודות מכלול הצמחים ובפרט גם שבעת המינים, בואו תספרו את הסיפור שלכם בתולדות עם ישראל. אז אכן, יש שפע של תיאורי חז"ל ומדרשי חז"ל, אבל הדבר המאוד יפה הוא לראות את הכתבים הרפואיים העתיקים, למין המאה השביעית לספירה, החל מאסף הרופא, אסף הרופא היהודי, ולימים אחר כך רבינו סעדיה גאון וטוביה קץ במאה ה-18 באירופה ודונולו באיטליה ורבי חיים ויטל, שרובינו יודעים שהוא היה גדול תלמידיו של הארי, אבל לא מעט יודעים שהוא היה אלכימאי במקצועו, ובעצם עסק ברפואה, הרמב״ם במצרים של המאות ה-11-12. וכשאנחנו רואים את ההתייחסות הרפואית של שבעת המינים, זה פשוט למחביר, ואז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא בעצם מתאר את שבחה של ארץ ישראל לא רק בהיבט הסימבולי. כל אחד משבעת המינים הללו בעצם הוא מזון ותרופה, הוא כולל בתוכו את שתי הסגולות הנפלאות הללו, מצד אחד מזון, מצד אחד מניעה, ומצד שלישי רפואה. אם יורשה לי, ידידיה,
כן, תן לנו דוגמה אולי.
אני אתן לך דוגמה. למשל, אתה יודע מה, אני אקח משהו שלא מעט יודעים אודות תוצרי הגפן, ואני אקח דווקא את היינות, אבל תוצרי הגפן היו גם דיפס ענבים, שזה היה בעצם ריבת ענבים, והיה סקן ג'בין, שזה היה חומץ עם ענבים ודבש, שהרמב״ם שיבח אותו במצרים. אבל מה שמאוד מאפיין הוא יינות רקח. המושג יין רקח מופיע במקורות, אבל לא כולם יודעים מה המשמעות של יין רקח. מה זה אומר יין רקח? הוא מסתבר.
יש יין רקח ויש גם עסיס רימוני באותו פסוק.
נכון, נכון. יינות הרקח מסתבר שמגלה לנו אסף הרופא במאה השביעית לספירה, בכתבים הרפואיים שלו. אגב, אסף מייחס את עצמו דור לפנים, מדור לפנים לפנים, עד עזרא הסופר. כלומר, הוא צאצא של עזרא הסופר, והוא במאה השביעית לפני הספירה מגיע מצפון בבל כאן לארץ ישראל, עוד לפני התפשטות האסלאם, ובעצם אסף מביא בשם הסבא רבא רבא שלו, עזרא הסופר, מרשמים עתיקים של יינות רקח. ומה הנקודה כאן? בשונה בימינו, שאנחנו ניגשים אל חנות, אל הסופר, קונים בקבוק יין, פותחים את הבקבוק, מוזגים אל הכוס, טיפה אולי מערבבים, מריחים קצת, בורא פרי הגפן ושותים. מסתבר שאבותינו, כאן בארץ ישראל, שהיא הייתה באמת אימפריית יין בעולם העתיק, לא שתו את היין רק בצורה הזו, גם, אבל במיעוט. והיו רוקחים יין בהתאם לחודשי השנה כיין בריאות, כיין רפואי, ואני אתן דוגמה. למשל בחודשים שבעצם מזג האוויר הולך ומתקרר, החל מתשרי חשוון כסלב, לקחו בסיס של קונדיטון התלמודי, שהוא היה בעצם יין מעורב עם דבש ופלפלים, זה היה הבסיס, ובחודש כסלב לדוגמה, היו מוסיפים שקית של תבלינים, היו מוסיפים כף במידות של ימינו, נוסיף בעצם, אולי ניתן למאזינים כבר את המרשם כדי שיוכלו לעשות אותו בעצמם. כלומר, לקחו בקבוק של יין, יצקו לתוך קנקן רחב פייה, השאירו מעט בבקבוק לצורך העניין, ולכוס יצקו משהו כמו שליש כוס דבש, ואת יתרת היין יצקו אל הכוס, ערבבו היטב, הבליעו את הדבש ביין, ויצקו אל תוך הקרף, הקנקן. ערבבו היטב היטב עד שכל הדבש נבלע ביין, ואז בעצם הוסיפו פלפלים, וכוונתנו בפלפלים זה היה פלפל שחור, פלפל לבן, פלפל אנגלי, להזכיר לכולנו, צ'ילי, פפריקה לא היה בעולם העתיק, כי זאת משפחת הסולניים, שבעצם מקורה מאמריקה, ויבשת אמריקה התגלתה רק במאה ה-15. עכשיו, ברגע שכל הבסיס הזה הוכן, זה היה הקונדיטון התלמודי. עכשיו, על הבסיס הזה, הוסיפו את הרקח, לדוגמה של חודש כסלב, כף של זרעי כמון, כף אחת של קינמון תחון, ופלפלים שכבר הכנסנו, קשרו את זה בצרור בד פשטן, והכניסו את זה לתוך הקנקן, למשך יומיים שלושה. ובמשך יומיים שלושה, היין קלט את כל החומרים המסיסים באלכוהול שנמצאים בתבלינים הללו, ובעצם ההמלצה של אסף הרופא הייתה, כדי להתגבר על צינת הקור ולהגביר את חיזוק מערכת החיסונית, כך אנחנו נקרא לזה בימינו, והוא המליץ לשתות את זה לפני השינה, מפני שזה באמת יין עם דבש ומכביד את הראש.
אברהם, תשמע, אם יש לך בחווה שלך דבר כזה, אני בא בשביל חומים לנסות.
לטעום. תראה, אני אומר לך בכנות רבה, אצלי בחווה למשל יש אוסף יוצא מן הכלל, של גפנים ארץ ישראליות עתיקות וותיקות, שניים מהם אפילו מיוחסות לתקופת התלמוד, ג'נדלי וחמדני, ואוסף מאוד יפה, אבל היופי שבדבר ידידיה, שאנחנו כולם יכולים לעשות את זה בבית, כלומר אני מאוד אשמח שנעשה את זה גם אצלי בבוסטן, בחוות מצפה הימים, אבל כולם יכולים לעשות את יינות הרקח בבית, כאשר היתרון שלהם, שזה בעצם יין למניעה ולרפואה, וכך אסף עובר מתשרי יוסף. ועד ניסן, וסוקר את כל החודשים ביינות הרקח.
בוא נחתום בכך, ומי שרוצה להרחיב, יש את האינצלופגדיה הגדולה שלך, יכול להחכים וללמוד. אברהם דהן, תודה רבה ומיוחדת.
תודה רבה ידידיה, תודה רבה רב מתניה שלנו, כל משפט שמח ובשורות טובות.
אמן ואמן, אמן. תודה.
כל טוב.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה ידיד, תוכנית מיוחדת ליום ט"ו בשבט, ובואו ניכנס אולי ונכיר את שבעת המינים, ונתחיל עם החיטה והשעורה, צמד חמד, והחיטה אנחנו יודעים שזה הפת, זה דבר מאוד ככה משמעותי, אז אני עוד יכול להבין למה זה באמת נכנס אפילו ראשון, ארץ חיטה ושעורה.
בהחלט, וזה מאוד מתאים לדברים הכי בסיסיים שאותם אנחנו צריכים. עד כדי כך שיש דעה בגמרא שאומרת שעץ הדעת היה חיטה. זאת אומרת, זה נראה לנו משהו הכי גדול והכי נפלא שיכול להיות, אבל בעצם זה הבסיס. ולכן רבי יהודה אומר, איך אני יודע שזה היה חיטה? כי כתוב שזה עץ הדעת. וכתוב כן. שאין התינוק יודע להגיד אבא ואימא עד שהוא תואם טעם דגן. או בגרסה אחרת, טעם חיטה. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה שאומרת, החיטה היא הבסיס כדי שאדם יתפתח בכלל. עכשיו, התינוק, ראיתי שאלה מאוד יפה, אבל התינוק לא יודע, לא לזהות עכשיו שאבא שלו גידל אותו וכל כך השקיע, ואימא והכל. אבל יש משהו אינסטינקטיבי, פשוט, טבעי מאוד, שהתינוק מזהה את אבא שלו לעומת מישהו אחר. זאת החיטה. החיטה היא הבסיס של הקיום שלנו. כשרוצים להגיד שיש עוד משהו שמקיים אותנו, אז מה אנחנו אומרים? לא על הלחם לבדו יחיה אדם.
נכון.
זאת אומרת, אתם כולכם חושבים שזה רק על הלחם, דעו לכם כי גם כל מוצא פי השם. זאת אומרת, יש בחיטה משהו מאוד מאוד בסיסי, והצמח צדק באמת אומר, וזו הדרשה שלו על החיטה באופן מיוחד, הוא ממש משייך כל אחד משבעת המינים לעולמות ולספירות ולהכל, והוא כותב שהחיטה היא הקבלה, היא החוכמה, היא היכולת שלנו לקבל משהו אפילו מהדבר הכי בסיסי שלו. עכשיו, יותר מזה, אותו מעשה ידוע של רבי עקיבא וטורנוסטרופוס בדיון ביניהם, אז טורנוסטרופוס שואל את רבי עקיבא, מעשיו של מי נעים, של אדם או של הקדוש ברוך הוא? עכשיו, על מה הוא שואל אותו באמת? הוא שואל אותו על ברית המילה. הקדוש ברוך הוא מוליד תינוק כזה נפלא לעולם, ואתם צריכים לתקן אותו. אבל רבי עקיבא עונה לו משהו אחר לחלוטין. הוא אומר לו, תגיד לי, מה יותר גדול? גרגיר של חיטה או לחם ומאפים ועוגיות? בעצם הקדוש ברוך הוא נטע עולם שהוא מאוד מאוד בסיסי, הוא מבקש מאיתנו לשכלל אותו. זה מה שטמון בחיטה. גרגר חיטה, יש אפילו מחלוקת מה מברכים עליו. כי זה דבר שכמעט לא אוכלים. אבל לחם ופירות, וכמובן עוגיות וחלות וכל הדברים הנפלאים שאנחנו עושים ממנו, זה הכוח של החיטה, ובחיטה זה מתבטא יותר מכל מין אחר בשבעת המינים.
אז בואו נלך לבן זוג, השעורה. לכאורה זה ממש מנוגד, כי אנחנו יודעים ש... מתייחסים לסעורה כמאכל של בהמה, אז למה זה נכנס בכלל לשבעת המינים?
אז בוא נגיד משהו מחקרי, ונגיד משהו מקורי, נקרא לזה ככה. המחקרי אומר שבאמת סעורה לא הייתה תמיד מאכל בהמה, ויש הרבה מאוד פסוקים בתנך שמתארים את הסעורה כמאכל לכל דבר ועניין, אפילו היו שוקלים לפי הסעורה, מידת הסעורה הייתה מידה ששקלו איתה בתנך, זאת אומרת, השתמשו בזה ואכלו בזה, וזה היה בהחלט משהו ככה נפוץ.
כן.
ולימים זה הפך להיות מאכל של בהמות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אתה מסתכל בתנך באזכורים של סעורה, ואתה רואה שסעורה, וגם בדברי חז"ל, היא סמל לגאולה בכלל.
וואו.
כשגדעון הולך עם הנער שלו לשמוע את, את מה קורה במחנה, האויב, הוא שומע...
צליל סעורים.
צליל לחם סעורים. החלום מבטא צליל לחם סעורים שבא ומכה במחנה מדיין. זאת אומרת, הסעורה הפכה להיות סמל לגאולה, ולא רק שם. בסיפור מדרש כל כך נפלא, על המן הרשע, שנכנס לבית המדרש ושואל אותם, תגיד לי, מה אתם לומדים? ואומרים לו, תשמע, יש מצווה שנקראת עומר. יש מנחת העומר, ואז שואלת, תגיד לי, כמה עולה העומר הזה? אמרו לו, כמה פרוטות, זה דבר מאוד זול. הוא אמר, ניצחו הפרוטות שלכם את כל 10,000 כיכר כסף שאני שקלתי.
מדהים.
זאת אומרת, השעורה הקטנה, הנמוכה, הפשוטה, שאולי אנחנו מזלזלים בה, ואולי היא באמת גם מאכל בהמה, הופכת להיות דווקא הסמל של הגאולה. אולי זה הכוח החיטה, אולי התפוחה, השמנה יותר, זאת שניכרת בכל מקום, לעומת השעורה, אז חיטה ושעורה, כמו שאמרת, משלימות זו את זו, ואולי זה הייחודיות של ארץ ישראל בהקשר הזה, שיש גם וגם.
בוא נעבור לצמד הבא, לגפן ולזית. אז הגפן כבר שמענו על הייחוד שלו, אבל הזית זה ארץ זית שמן ודבש. זה לא סתם, זה תיאור מיוחד.
תמיד זית שמן ודבש מזכיר לי את מנשה ואפריים. כאילו הזית קיבל פה איזה כפל.
כן.
זית ושמן, גם בענבים. יש לנו את הענבים עצמם ויש לנו את הגפן. עכשיו, כשאני רציתי להבין את ההבדל, למה גם השמן זית קיבל כזאת ייחודיות, והיין עוד קיבל ייחודיות, ויש עליו ברכה נפרדת מאשר הענבים. אז הלכתי לפרק 9 במסכת ברכות, ושם מתארים מה קורה כשאדם חולם כל מיני דברים. אדם רואה פיל בחלום. מה זה אומר? אדם רואה הרבה מאוד דברים, יש שם רשימה מאוד ארוכה של דברים. והלכתי וראיתי שיש הבדל מאוד מעניין בין מי שרואה למשל שמן זית, למי שרואה זית. אנחנו יודעים שזית, הגמרא אומרת, שזה לא טוב לזיכרון. זה גרוע משקח. מאוד לזיכרון, זה משקח. אבל איך מתקנים את זה? שמן זית. יש משהו בפרי המקורי שצריך לאכול אותו מאוד מאוד בזהירות, מאוד קטן, לא הרבה, לעומת השמן זית שהוא זה ש... אתה יודע, הוא זה שהמשובח, אותו דבר בענבים. אני רוצה להגיד לך שזה מסמל משהו מאוד מאוד חזק. אם דיברנו על חיטה וסעורה כשני הפכים, אז הגפן, עץ הגפן ועץ הזית מסמלים דבר נוסף. הם מסמלים את זה שמה שאתה רואה, זה עוד כלום למעט מה שיכול לצאת מזה. זאת אומרת, בתוך הדבר בעצמו תמון כוח עצום, שאם רק תדע להוציא אותו, אתה תקבל משהו עוד יותר משובח. ולכן הזית בתקופת חזל, אתה יודע, יש הלכות של פאה ושל ביקורים ושל כל מיני דברים, תמיד הזית מקבל איזושהי ייחודיות מאוד מאוד גדולה. ולכן עצי זית בכלל, אתה יודע, יש עיר בישראל, עיר שלמה בישראל, שנקראת על שם הזיתים. אנחנו יודעים איזה עיר זאת? קרמיאל? קרמיאל. חושבים שזה קרמי גפנים. אבל קרמיאל זה בגלל שיש שם הרבה בזיתים? מאוד... פרדסים שלמים וואו. של זיתים, מטעים של זיתים, ולכן נקראת קרמיאל. זאת אומרת, יש שם קרמי זיתים. אנחנו מדגישים את זה כדבר מאוד מאוד חשוב, שלא נדבר כמובן על גפנים ועל יין ועל החשיבות הגדולה שלהם, גם בימי חזל, עד ימינו היום.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת יחד עם הרב מתניה ידיד, ואנחנו ממשיכים עם הכרת שבעת המינים. הגענו אל התאנה, אל הרימון ואל התמר, אז תאנה, פרי שבאמת מייצג את ארץ ישראל, עסיסי וטעים.
בהחלט, והתאנה היא פרי מאוד מיוחד, זה המעטים מאיתנו משום מה אוכלים אותה כשהיא טבעית, כשהיא גדולה ולא מצומקת. אבל התאנה עצמה גם במקרא מוזכרת 39 פעמים. היא מוזכרת הרבה בהקשרים מאוד מעניינים. ההקשר הראשון הוא כמובן, והתפרו על התאנה. כבר בגן עדן הייתה תאנה, והם תופרים תעלים הגדולים של התאנה כדי לחסות את עצמם. זה הדבר שאפשר להם את החזרה לחיים, את התיקון, והתאנה היא בהחלט מיוחדת בהקשר הזה. וגם כשרוצים להגיד על שמירה מיוחדת, אתה אומר, נוצר תאנה, יאכל פריה. למה? וזה יכל להגיד לנו גם אברהם מקודם, שלתאנה יש הרבה מאוד טפילים והרבה מאוד שחלים שאוהבים אותה. ורק מי שנוצר את התאנה יכול לנצור את פירייה, יכול לאכול את הפרי כמובן. ויותר מזה, יש משל מאוד מעניין של לימוד תורה לגבי תאנה. תאנה אין לה עונה אחת ובזה היא נגמרת. תאנה היא נמצאת על העץ הרבה ויש תאנים שגדלות גם אחרי ויותר מאוחר ולוקטים אותם.
כמעט כל יום.
כמעט כל יום.
היא מתחדשת.
לאט לאט. כן. והמדרש אומר שלימוד תורה נמשל לתאנה. כמו שתאנה אתה לוקט אחד היום, אחד מחר, אחת מחרתיים, גם לימוד תורה צריך לעשות באופן הזה. עכשיו, כשאני קורא מדרש כזה, אני אומר, יפה, רעיון יפה, לקחו תאנה, אבל זה לא. תאנה היא אחת מהפירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל. יש קשר בין המראה החיצוני הזה של העץ, של התאנה שגדלה לאט לאט, לבין השיהוי, הנחת שאנחנו צריכים בלימוד התורה שלנו כאן בארץ ישראל.
טוב, דיברת על תורה, אז צריך לדבר על מצוות, הרימון, כן, מלא כרימון, לא סתם.
נכון, אפילו ריקנים שבך, מלאים מצוות כרימון. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי היה צריך להיות כתוב, מלאים אולי גרגרי רימון. אבל הרימון בעצמו הוא ריבוי. כשאתה מסתכל על רימון, אנחנו מכירים את הכתר היפה שיש לו, ואת העץ המרהיב הזה של הרימון, אז כשבשיר השירים אתה רוצה לתאר את הרעיה היפה שלך, אתה אומר, כפלח הרימון רקתך. או אשכחה, כשהיא אומרת לדוד, אשכחה מיין הרקח, כמו שהזכרנו, מעסיס רימוני. יש עוד נקודה אחת שצריך להגיד, שאותו תנה, שיצא לתרבות רעה, מה שנקרא, ורבי מאיר ממשיך ללמוד ממנו, ממשיך ללמוד מאלישע בן אבויה, אז מה המשל שנותנים? איך יכול להיות שאתה לומד מאדם שיצא בשאלה, מה שנקרא? אז הגמרא אומרת, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. ברימון עצמו הקליפה, כל מי שמכיר ויודע, היא מרה, היא לא נעימה ולא טעימה, אבל הגרגירים עצמם הם נפלאים. זאת אומרת, גם בתוך האדם הזה שנראה לך רחוק ונראה לך לא טוב, יש תוך שאפשר לאכול ממנו. זה נקרא מלאים מצוות כרימון. אני יודע, אומר רבי מאיר, לזהות את הטוב, התוך הזה של רבי מאיר, ושוב המשל הזה, ראינו על תאנה, ראינו על רימון, לחזל מאוד חשוב שנתבונן החוצה, באילנות שבחוץ ונלמד מהם. כך אני מרגיש אגב, לגבי שלמה המלך, שכתוב עליו שהיה ממשל משלים, מהארז אשר בלבנון, ועד האזוב אשר בקיר. הוא התבונן על הטבע ולמד ממנו המון.
טוב, בוא נחתום עם הדבר המתוק שיש לנו כאן, התמר.
אז כן, אז על התמר לא צריך הרבה להרחיב. למה? כי חזל עושים את כל העבודה פה. חזל מביא מדרש על התמר, מדרש נפלא ויפה. והיא אומרת ככה, בתמר זה עץ שאין בו שום פסולת. כל חלק וחלק בעץ הזה אפשר להשתמש בו. מה תמרה זו אין בפסולת? אלא תמריה להכילה, לולבים, כמובן להלל, בחג הסוכות, חריות לסיכוך, הסיבים של עץ הדקל לחבלים, הסנסינים שלו לכברה, שפעת קורות לקורות בהם בתים. חזל לוקחים את הדקל, את עץ התמר, ואומרים, וואו, כל חלק אפילו הכי קטן ממנו, אפשר לעשות ממנו משהו. כך ישראל אומר המדרש, אין בהם פסולת. אני חושב שבימים האלה לא צריך שום הוכחה לדבר הזה. אין בהם פסולת, אלא מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי אגדה, מהם בעלי מצוות, מהם בעלי צדקות. תמיד שאתה מתבונן כמו תמר, כך כל חלק ממנו, הכי חשוב או הכי פחות חשוב, יש מה לעשות איתו. כך עם ישראל.
תדעתי, הזכרת את סוכות, ומה עם האתרוג שפריו, פרי הדר, למה הוא לא נכנס בתוך שבעת המינים?
אז האתרוג באמת פרי מיוחד מאוד בהקשר הזה, וכמו שדיברנו מקודם על השקד, גם האתרוג הוא פרי מורכב, שאפשר להרכיב אותו. אז מה שאברהם לימד אותנו וסיפר לנו, שהפירות של שבעת המינים הם פירות ייחודיים בהקשר הזה. אז זה דבר ראשון.
אבל בכל זאת, הוא קשור לט"ו בשבט, ככה זכור לי, נכון?
בוודאי. הרי מי לוקח אתרוג באלף בשבט? מופיע במפורש לגמרי. כתוב שרבי עקיבא לוקח אתרוג באלף בשבט. ואנחנו שואלים את עצמנו רגע, קודם כל, אתרוג באלף בשבט, זה קצת לא מסתדר עם העונות.
כן.
אבל נניח שאנחנו מסתדרים עם הדבר הזה. יש אמרה ידועה וחשובה. שאחד ממנהגי הקהילות בט"ו בשבט של הבן איש חי, הוא תיקן סדר תפילה מיוחד לט"ו בשבט, לגבי מה? שיהיה לנו אתרוג מהודר לחג הסוכות.
מדהים.
ולכן אומר רבי עקיבא, שרצה לתקן את החטא הקדמון, שלפי חלק מהמפרשים, החטא עץ הדעת היה על עץ האתרוג. זאת אומרת, אנחנו מתקנים את זה כבר באלף בשבט, בט"ו בשבט. אני רוצה להזכיר לך גם שבראש השנה מה אנחנו עושים? אנחנו אוכלים סימנים ואומרים שהדבר הזה יהיה לטוב. אז גם באלף תשרי וגם בט"ו בשבט, אנחנו עושים מנהגים של אכילת פירות ארץ ישראל, שיהיה לסימן טוב.
צריך לחתום באיזה סיפור, אני כבר רגיל.
אז תראה, יש סיפור נפלא, מאוד קצר, אפשר למצוא אותו בקלות גם באינטרנט, מסיפור של שתי שורות, אבל נדמה לי שהוא אחד המרגשים שאפשר לספר אותו בהקשר הזה. אמר רבי תנחומה, מעשה בתמרה אחת, אנחנו יודעים שבדקל יש דקל זכר ודקל נקבה. אז מעשה בתמרה אחת, שהייתה עומדת בחמתן, אם לא נרצה ליפול פה, אבל חמתן יכול להיות בהחלט חמי טבריה, באזור טבריה, ונראה שזה גם מתאים מאוד לסיפור. עומדת עץ אחת, כן, אני אומר בכוונה בלשון נקבה, בחמתן, וכל העצים שלידה עושים פירות, והיא לא עושה פירות, ולא הייתה עושה פירות. האדמה היא אותה אדמה, ההשקיה אותה השקיה, ועץ אחת לא עושה פירות, מה יש לה? עבר שם דקלאי אחד, מה זה דקלאי?
אדם שהוא מומחה.
דוקטור לתקלים, כן. דקלאי, נכון מאוד. וראה אותה. ואמר, אתם לא מבינים כלום. אתה יודע למה היא לא עושה פירות? תמרה זו היא צופה מיריחו. התמרה הזאת רואה איזה תמר מיריחו שהיא מעוניינת בו. היא לא מוכנה לעשות פירות עם כל אחד. היא מעוניינת בו. מה עשו? כיוון שירכיבו אותם, ותמר ותמר אפשר להרכיב, עשתה פירות. עכשיו, המדרש הזה לא בא לתאר בעיות חקלאות בימי התלמוד. הוא בא לתאר דבר אחר לגמרי. יש פה איזה רצון פנימי בארץ הזאת, יש פה משהו שאתה צריך לעשות אותו מדויק. אם אתה לא עושה אותו, זה לא יעשה פירות. רק כשאתה תתבונן רחוק לכיוון יריחו, אולי לכיוון ירושלים, שם אתה תוכל להרכיב אותם ולעשות פירות. אותו דקלאי הבין, מה שאף אחד מסביב לא הבין, שלעצים האלה יש גם איזשהו רצון, איזשהו רצון לצמוח באופן מסוים. כשאתה לא מדייק, זה לא יצמח. עכשיו, אם תרצה רק לסיום, יש כאן סיפור נפלא נוסף.
כן,
שהוא סיפור של גאולה וגאולה. הסיפור מספר סיפור חסידי יפה, מעשה ברבי יצחק אייזיק מספינקה, שמה מה קרה שם, ערך בליל ט"ו בשבט שולחן, מה שנקרא, טיש זה שולחן, הביא פירות מארץ ישראל, ועשו שם חגיגה גדולה ושירים והכל, ופתאום באמצע סדר ט"ו בשבט, שתי אבנים נזרקות אל השולחן שכולם יושבים בו, הגויים מסביב, זורקים אבנים לתוך בית המדרש, לתוך בית הכנסת, באמצע סעודת ט"ו בשבט. ואנשים נפלה רוחם, התחילו לבכות, התחילו להצטער, אנחנו עושים פה חגיגה לכבודה של ארץ ישראל, והנה זה מה שקורה לנו. אבל הרבי אמר דבר נפלא, ואני חושב שזה כל כך מתאים גם לימינו, למרות שזה היה בגולה, ואנחנו כבר בארץ ישראל. פתח הרבי ואמר, כך מספר הסיפור, בניי היקרים, אנחנו עכשיו צריכים לברך שהחיינו על הפירות שעוד לא אכלנו. שאלו אותו חסידים, איך נברך? אמר להם את הדבר הבא. אנחנו אוכלים את הפירות הללו כדי להיזכר בארץ ישראל. וכשאנחנו לא זוכרים מספיק, מזכירים לנו מבחוץ. האבנים הללו שנזרקו לכאן, רוצות לזרוק אותנו מכאן. ואתם יודעים מה? אולי שם אנחנו צריכים ללכת. הפירות הללו שעומדים כאן על השולחן, הם לא מפירותיה שנשתפחה בהם ארץ ישראל. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שאנחנו מקומנו לא כאן. ואנחנו צריכים להודות להשם שמדי פעם, גם לפעמים בקושי, הוא מזכיר שאנחנו צריכים לעלות לארץ ישראל. אנחנו ידידיה זוכים לשבת כאן בירושלים, בארץ ישראל, להסתכל על האילנות ולראות את הפירות שצמחים. זה לא דבר שהוא מובן מאליו בכלל. ואנחנו צריכים להודות על עצם האפשרות הזאת להתבונן בחלון, לפתוח תנ"ך ולראות את התגשמות דברי הנביאים בימינו.
הרב מתניה ידיד, ממש תוכנית עשירה ומגוונת.
תודה.
כאן ידידיה תנעמי, עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.